כן, איפה?
העולם עוד השמיע נברא.
אוקיי. אתה בטוח? כן. שאר דברים דיברנו. טוב, העולם הגשמי הנברא הוא ההפך הגמור של הבורא, הבורא אותו. לכן אם בורא העולם, האינסוף ברוך הוא, הוא כולו קדושה, אין שום קדושה לעולם הגשמי בפני עצמו. העולם הנברא אינו יכול לקבל את קדושת הבורא עצמו, אולם כאשר מוכנה הדלת לקבל לתוכה את היוד, נוצרת קדושה מסוג חדש, והיא הקדושה המתגלה בבריאה עצמה. זה בעקבות דברי המדרש, מה ששאלו את רבי אליעזר, מה משמעות הפסוק, כי ביה השם צור עולמים, והתשובה בשתי אותיות ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ואז המהר"ל הסביר את ההבדל שיש בין ה... מה, היוד זה הכוונה לעולם הבא, האה הכוונה לעולם הזה, והמיוחדות, הייחודיות של האות אה, למעשה היא מורכבת משתי אותיות, הדלת, והקו, שכאן לפי ההסבר, הוא ההתפשטות של היוד. זאת אומרת שאם מסתכלים על הצד הגשמי בלבד, שזה הסמל של שלו, זה הדלת, שזה המחב, כפי שהסביר לפני זה, כן? אז בסדר, אז זה בדיוק ההפך הגמור מהבורא, אז לכן אין שום קדושה בדבר הזה. מאיפה באה הקדושה שיש בעולם הזה? מההתפשטות של היוד, שהוא הסמל של העולם הבא. כן? זה מה שהמהר"ל רוצה להסביר. המקובלים יסבירו בדיוק אותו דבר בשפה אחרת לחלוטין, אבל זה אותו דבר, כן? הרשימו וכל כל שאר הדברים, אבל זה בדיוק אותו רעיון כאן, וצריך לתפוס את הרעיון הזה. יש משהו בעולם הזה שהוא איננו במהותו שייך לעולם הזה, אלא הוא כבר מין גילוי כזה של של העולם הבא, שהוא מחשבת הבריאה. ולכן על האדם במהלך ההיסטוריה שלו לגלות את הדבר הזה בתוך העולם, בתוך העולם הזה. ובכך העולם הזה הופך להיות העולם הבא. זה הרעיון. וכפי שמניתו הדגיש כאן, כאן המדובר בקדושה מסוג חדש. זאת אומרת, הקדושה השייכת לבריאה כבריאה, לא הקדושה של הבורא כבורא. אנחנו לא הופכים להיות בורא. כאשר אנחנו משיגים את הקדושה, אנחנו משיגים את הקדושה של שייכת לעולם הנברא. קדושים תהיו כי קדוש אני, אז אבל זה לא אותה קדושה. אסור לבלבל כאן בין התחומים. המחק נשאר אינסופי בכל מקרה. אבל יש קדושה מיוחדת השייכת לעולם הזה. מה המקור שלה? מהפסוק. בסוף מעשה בראשית, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר בפירוש, כן? ואנחנו אומרים את זה בכל קידוש בליל שבת, ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר עשה.
גם אצל
העמים
יש
קדושה? יש קדושה בעולם הזה, נקודה.
יש את ההבדל בין
העמים
לעם ישראל.
יש הבדל בין גזר וצפרדע. יש כל מיני הבדלים. בין שני דברים יש תמיד הבדל. כן? אחרת אחד מיותר. בסדר? אז יש כאן עיקרון מאוד מאוד חשוב מבחינה זו. כן? וצריך להבין את הדברים טוב טוב. עכשיו משהו מסיף כאן, לא פחות חשוב. קדושה זו יכולה להתגלות בעולם הזה בלבד. וההדגשה הזאת היא בעולם הזה בלבד, היא מהותית ביותר. כי לכאורה היינו מחפשים את הגילוי של הקדושה, איפה? דווקא? בעולם הבא. בעולם הבא. הרי היא שייכת לכאורה לשם, כן? אז הייתי מחפש איזשהו עולם שנקרא עולם הבא, ושם הייתי מנסה איכשהו לגלות את הקדושה. ממש לא. לא הבנתם שום דבר, אומר המהר"ל. לא הבנתם שום דבר. זה לא שיש עולם הזה פה ויש עולם הבא שם. יש עולם הזה שלאט לאט הופך להיות העולם הבא. אבל הקדושה כבר נמצאת פה, היא חבויה, זה הכל. תפקיד שלכם, לחפש ולמצוא. איך? זה דרך העמל של האדם. והוא קיבל איזשהו בונוס, התורה. אז אין ספק שההסבר הזה שונה לחלוטין מהסברים שאפשר לשמוע בכל מיני מקומות. שאין חשיבות לעולם הזה, שזה רק הפרוסדור, וכו' וכו'. לא. יש בעולם הזה משהו ייחודי שהוא נמצא רק פה. ולכן הוא אומר, העולם הזה הוא בעל ערך עצמותי הנובע מן המפגש בין הקדושה החבויה ובין העולם הגשמי כאשר היוד נקלטת בתוך הדלת. בסדר? עד כאן החלק הראשון של ההסבר של דברי המהר"ל.
איך אני אסביר את מה שאומר רבי נחמן על זה שהעולם הזה הוא גיהנום?
הוא צודק. כל עוד שהוא לא העולם הזה מתוקן, הוא גיהנום. רק עניין של הגדרה. רק עניין של הגדרה.
זאת אומרת,
הוא
מתייחס שם
על אותה
נקודה הזאת?
לא יודע, לא שאלתי אותו ישירות, אבל...
לפי הפירוש שלך.
לפי הפירוש של מניתו, כן, ודאי. בוודאי. עולם הזה, לא כל עוד, עולם הזה מתוקן, זה עולם הבא. עולם הזה לא מתוקן, זה גיהנום מבחינת רבי נחמן. כי זה לא מה שהוא אמור להיות. בסדר? אז חשוב באמת להבין כאן את הדברים האלה, כי באמת זה דברים כאן... מאוד מאוד יסודיים ב... זה. אני אומר ככה, המהר"ל אינו מסתפק בהסבר זה, מוסיף עוד נקודה מהותית. והבחינה השנית, הריבוי, שהיא ראוי שימצא בעולם מצד עצמו של עולם שהיא הפעולה עצמה. כי אי אפשר שלא יהיה לעולם בחינה מצד עצמו גם כן. הבחינה הזאת הוא הריבוי, כי אין אחד רק השם יתברך. טוב, כאן המהר"ל נכנס לשאלה בכלל, בכלל לא פשוטה, אבל לאחד מהשאלות המרכזיות של כל ההגות של ימי הביניים. איך יכול להיות שמהאחד יצא הריבוי? בתשובתו של המהר"ל היא פשוטה מאוד, מה אתם רוצים? אחד, זה מאפיין את הבורא. אם אתה בא ואומר שהעולם הוא אחד, אז הוא הבורא עצמו. כלומר, הטבע, זה הבורא, זה שפינוזה. חוץ מזה שאם אתם אומרים שהוא אותו דבר, אז אין לו ערך בפני עצמו. אבל יש לו ערך בפני עצמו, הרי זה משהו הכריח לפני זה, כן? יש משהו בו שאינו דומה למה שיש אצל הבורא. אז זה כבר ריבוי. הנה, בשתי שורות פתרנו את הבעיה. אפשר לזרוק המון המון ספרים שנכתבו סביב השאלה הזאת. נשמע פשוט, לא?
לא.
למה? סוף סוף המהר"ל כותב משהו פשוט. מה?
בגלל זה כתוב לא טוב האדם להיות כבדו.
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. כן? אבל הדברים באמת פשוטים ברגע שהבנו את הנקודה הקודמת.
אתה יכול להסביר את זה שוב בבקשה?
כן. אחד זה הבורא. כשאומרים אחד, אומרים הבורא, למעשה. זה מה שהמהר"ל רוצה לטעון, כן? זה מה שמאפיין אותו. הוא אחד. בסדר? אז יש שתי אפשרויות עכשיו. אפשרות הראשונה, אתה בא ואומר, העולם הנברא במהותו לא שונה מאותו בורא, נכון? גם הוא אחד. אז הוא הבורא. בסדר? אז כל השיטות, שפינוזה, הפנטניזם, הפננטניזם וכל השיטות האלה נובעות מהנקודה הזאת, מהאמירה הזאת. אומר המהר"ל, זה לא נכון, הרי הוכחתי לפני זה שיש משהו בעולם הנברא שבמהותו שונה ממה שנמצא אצל הבורא. כן?
זה הריבוי.
כן? אז יש משהו שלא אחד. אז אם הוא לא אחד, הוא מה? הוא הריבוי.
אבל השאלה היא, איך מאחד יש ריבוי?
נו, הנה, פתרנו את השאלה. פתרנו את השאלה. מה שהיה צריך להוכיח. כן? טוב, עכשיו נקרא את ההסבר שם איתו. יש שתי מדרגות בעולם הזה, מדרגת האחד ומדרגת התשע. מדרגת היחיד ומדרגת הריבוי. מדרגת היחיד משום שהעולם הזה נברא מאת השם והוא אחד ויחיד. כן? סוד הפסוק, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשיתם, מלא הארץ קנייניך. בסדר? זה אותו יוד שמתפשט והופך להיות הקו הזה של בתוך הדלת, בסדר? או הרשימו של המקובלים, בסדר? לא משנה כרגע באיזה מושגים אנחנו משתמשים. צריך רק להבין את הרעיון. בסדר? אבל הדלת זה משהו בפני עצמו, לא? אז הדלת הזה זה מספר 9. כסמל, כסימן לריבוי. כשמדברים על ריבוי, מדברים 1, 2, 3, 4, עד 9. אחר כך זה כבר מורכבות, זה לא פשיטות, אומר המהר"ל במקום אחר. בסדר?
10 זה בניין.
לא, 10 זה 1 ועוד 9, זה מה שחשוב להבין. או 9 ועוד 1, תלוי איך מסתכלים על הדברים האלה, כן? התשע הזה הוא מיוחד לעולם הזה. כן, כן, אני יודע. לפי ההסבר של המהר"ל, לא. יש שני דברים, שני ממדים. יש את הממד של האחד, היחיד, ויש את הממד של הריבוי, מ-1 עד 9. כן, כן, הכל נכון, הכל נכון, בסדר, אין שום סתירה, אין שום סתירה, אין שום סתירה, זה הסתכלויות שונות על אותו דבר, בסדר. אני חוזר לזה. אמר על המרבה לדבר על פשיטות ומורכבות, כן? פשיטות זה דבר שיכול להביא בסופו של דבר לאחדות. לא המורכבות. לא המורכבות. אם זה מורכב, זה מורכב. צריך קודם כל לפרק את המורכבות כדי להגיע. אם משהו פשוט, אז הוא יכול להביא לאחדות. יש ביטוי במהר"ל, האמונה פשוטה, לא אמונה תמימה. למה הוא לא רוצה להשתמש בביטוי המקובל של אמונה תמימה? לא. הוא משתמש בביטוי אמונה פשוטה. ומניטו פעם הסביר שכוונה שלו, שאם האמונה היא פשוטה, אז אפשר דרכה לגלות את האחדות. אם היא תמימה, אז היא תמימה. זאת אומרת, זה מישור אחר לחלוטין, כן? יש תכלית לאמונה הזאת. היא לא תמימה בפני עצמה. זאת אומרת, היא כן תמימה בפני עצמה, אבל זה לא מספיק, חסר משהו כאן. היא צריכה להיות פשוטה. והוא הסביר את זה כך, כאשר מתחילים ללמוד משהו, סוגיה כלשהי, לא משנה מה, נושא כלשהו, כן? אז מתחילות מיד להתעורר כל מיני שאלות, לכיוון זה, לכיוון אחר, כל הדעות על השולחן, ואפשר להתווכח בלי סוף. זה הריבוי שמתגלה בתוך כדי הלימוד. אז מה התכלית של הלימוד? התחלתי את הלימוד עם האמונה הפשוטה, ואני צריך לסיים את הלימוד עם האמונה הפשוטה. למרות שתוך כדי הליבון של הסוגיה עצמה, אני הגעתי למגוון דעות לכאן ולשם. צריך לחזור, להיות מסוגל לחזור לאמונה הפשוטה. כדי לעשות את זה צריך תמיד להיות תמים. ככה הוא אמר. התמימות זה מידה מוסרית, כן? אז הפשטות הזאת יש לה תכלית. וזה מה שאומר מיד במשפט אחרי זה, התכלית העולם הזה הוא אחד. איך אני יכול להגיד את זה? הכל ריבוי, לא, כי יש בפנים את הסימן הזה של האחד. לא אחד בתור אחד שקודם לשתיים, שלוש וזה. זה כבר שייך לריבוי. זה אחד מסוג אחר. בסדר? מה? לא? מה?
המהר"ל לא מקבל ביסוד, אני חושב, שיש דבר פשוט בעולם הזה. הכל הוא ניגודיות. טוב ורע, חושך ואור, זכר, נקבה וכו'.
כן.
והפטירה להגיע
לאמונה
הפשוטה היא כנראה בלתי אפשרית, כי זה לא העולם הזה.
זה כן העולם הזה, כאשר הוא מתוקן, אומר מניטו.
התיקון הוא מבטל את הניגודיות, הניגודיות זה הבסיס של העולם הזה, ככה הוא נקרא.
לא, זה זמני.
זמני?
כן. זמני הכרחי. זה מה שמניטו יסביר כשנגיע לפרק האחרון.
כולנו נהפוך להיות גבר ואישה.
כולנו נהפוך להיות גבר ואישה? לא יודע. לא הייתי שם, אז אני לא יודע. אבל דבר אחד חז"ל מסרו. מה בין העולם הזה לעולם הבא? אין לו אכילה ואין לו שתייה ואין לו תשמיש המיטה וכו' וכו', כן? אז כנראה שההבדל כבר מיותר, לא? בסדר. אבל עין לא ראתה, אז כל אחד יכול לדמיין לעצמו את מציאות מסוימת כפי שהוא רוצה כרגע. אבל צריך לגלות את הממד הזה של האחד בפנים. איך זה בא לידי ביטוי בדיוק וזה, זה בסדר. יכול להיות שאפשר לחשוב כך או לחשוב אחרת. בינתיים, אתה צודק. כל עוד אנחנו בימי העולם הזה, אז אנחנו בדיאלקטיקה כל הזמן של זה מול זה וכו' וכו'. אין כאן סתירה. אין כאן סתירה. אז הוא אומר כאן, תכלית העולם הזה הוא ייחוד המידות. ייחוד המציאות כולה. הנה.
אנחנו
קוראים
לעולם הבא, כי יש
ממשלת אחדות
אותו. בסדר,
היינו שם כבר זה.
הכל בא, ליד ליד.
היינו שם לפני, בשנות ה-80, אז מה קרה בינתיים? נסיגה. כן, נראה. מה? נסיגה, כן. טוב, זה ברור שמה שאומר כאן תכלית העולם הזה הוא ייחוד המידות, זה עוד אפשר להבין את זה, כן? אבל ייחוד המציאות כולה, בדיוק אולי בכיוון שהזכרת לפני זה, לא יודע. אין כאן פירוט של מה זה אומר בדיוק ואיך זה נראה. אבל זה התכלית. כי עכשיו אנחנו מדברים על לגלות את הנקודה האחדותית בכל דבר, כן? מה זה אומר תכלס? עד שלא מגיעים לשם לא יודעים. אבל זה התכלית. אבל מה שמניטו אומר זה לא מספיק, זה לא עניין של לגלות את הנקודה האחדותית, זה נמצא אצל הרבה הוגים, כן?
אבל למה? משוואת האחווה זה בדיוק זה.
מה?
לנקודה הזאת היא שאתה, נכון, יש מישהו שונה ממך, אבל זה...
אבל מניטו לא מדבר כאן על נקודה, הוא מדבר על לאחד את כל המציאות כולה. זה משהו אחר לחלוטין. הוא לא מסתפק בגילוי של נקודה אחדותית כלשהי. הוא אומר, זה לא עניין של נקודה, זה הכל המציאות כולה. מחיב את זה לגמרי, כן? אולם, מצד עצמו, מצד התפיסה שלנו של העולם, אנחנו נמצאים בעולם הריבוי. ואז הוא אמר על מסביר כאן, והריבוי הם החלקים אשר בעולם, והם נקראים חלקים פרטיים. וראוי שיהיו תשעה. למה? כי זה כל החלקים. מבחינת סמל. אתה רוצה להגיד הכל? תגיד תשע, זה מספיק. אתה תגיד יש אין סוף חלקים. לא אין סוף, אני לא יודע מה זה. זה מושג מופשט. תשע, אני יכול לדמיין לעצמי. אבל מבחינת המהר"ל זה אותו דבר. כמו שהתבאר למעלה בפרק עקיבא, עניין זה. שיש אל הפעולה אחדות מצד שהיא מן הפועל, שהוא אחד, ויש לה ריבוי חלקים מצד הפעולה עצמה שהיא מתפשטת כמו שנתבאר למעלה. זאת אומרת, יש שני צדדים. אתה מסתכל על משהו, אתה צריך לעשות מצידנו ומצידו. אז זה לא המצא של רבי חיים בנפש החיים, זה כבר המהר"ל. אתה צריך להיות מסוגל להסתכל בו זמנית על שני הצדדים.
אתה לא יכול.
כנראה שיש כאלה שיכולים.
כמו שאתה אומר, אם אני נפרד מהבורא, אני לא יכול בכלל לראות איך הוא מסתכל
על זה. אז לכן רבי חיים יבוא ויחדד את הדבר ויגיד, בחלוקה הזאת של מצידו מצידנו, יש בצד של מצידנו, מצידו ומצידנו.
לא, 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 מבחינת
הזה, יש קושי אובייקטיבי, אכן. לא מחשבותיכם, לא מחשבותיכם וכו' וכו', יש כאן קושי, כן. אבל גם בצד שלנו יש לנו אפשרות להציץ ולראות. איך זה אמור להיראות בצד השני? טוב. מי יכול להשיג את זה? אולי הנביא.
רק נביא, זה לא רלוונטי לנו בכלל.
אבל אתה יודע שזה קיים, זה מספיק. יש הרבה דברים שאני לא מבין, אבל אני יודע שיש אנשים שמבינים, די לי עם זה.
אינטואיציה?
יכול להיות גם אינטואיציה, מה? כן.
לוגיקה זה לא עובד. אני לא יכול להיות גם וגם בשני הצדדים.
למה לא? למה לא? לא, למה לא?
אני מוגבל. אולי יש אנשים שיכולים, אני לא חושב. בן אדם הוא מוגבל בתפיסה לוגית מסוימת.
כן, כן. טוב. צריך לתכנת מחדש.
והמערל הוא סותר את הלוגיקה הפשוטה.
זה לא הלוגיקה הפשוטה, זה הלוגיקה של אריסטו. בסדר. האם הלוגיקה של חז"ל היא הלוגיקה של אריסטו? לא. לא. אני לא אומר שאין קושי. כי ברור שאם אני פה אני לא שם. פיזית. אבל אני יכול להיות שם. תלמיד שחולם בשיעור, איפה הוא נמצא? הוא שם.
אבל הוא לא פה.
אבל הוא פה.
המורה רואה אותו, זה
בטוח. כן.
בעצם הוא לא פותר את הבעיה, הוא פשוט מסתכל מנקודות אחרות, הנחות היסוד הן אחרות לחלוטין.
כן.
אריסטו בנקודה הזאת, וחז"ל בצד אחר לחלוטין.
נכון.
אז לא משתמשים בכלים של אריסטו להסביר את הדברים.
זה מה שאמר אל טוען בכל מקום.
אוקיי.
זה ודאי, זה פשיטה. הוא ירש את זה מרבי בן גבאי. אבל יש לו מרכיבים גם שבאים מהרמב״ם. הוא לא 100% זה ולא 0% שם. הוא איפשהו באמצע, כן? אבל אכן, אני דרך האינטואיציה, דמיון כלשהו בזה, אני יכול... לא, זה לא רק להפליג, לתאר לעצמי כל מיני דברים שאם אני פותח את העיניים, אני אף פעם לא אראה אותם. כל מושג מופשט למעשה, מאיפה הוא בא? מה זה התהליך של הפשטה? אני מתחיל מהמציאות, הנה בדיוק, 1, 2, 9, 3, 9, אין סוף. לקח אלפי שנים עד שהגיעו למושג הזה. אבל היום כל אחד שומרים לו אין סוף, לא יודע מה הוא מדמיין לעצמו, אבל זה כאילו, מה, ברור. זאת אומרת, המוח שלנו היום קולט המון המון דברים שלפני כמה מאות שנים. טוב, אז יכול להיות שצריך לתכנת מחדש עוד כמה חלקים מהמוח שלנו כדי להיות מסוגל באמת...
לדמיין.
לא רק לדמיין, להבין. להבין. זה אחד מהשאלות המאוד מאוד מעניינות. איך יכול להיות ששני אנשים מבינים בדיוק באותה צורה מושג מופשט? מבינים בדיוק. הדוגמה הקלאסית זה כל המושגים במתמטיקה. הם כולם מופשטים.
במתמטיקה אולי, אבל לא בעולם של הדיבור,
של המחשבה. רק במתמטיקה יש מושגים מופשטים.
אבל
וכולם מבינים אותו דבר בדיוק. מספיק, בסדר, לא מבינים זה משהו אחר, כי לא יודעים. כי לא יודעים. אבל מספיק שאני אומר צמד מילים, והשני מבין בדיוק למה אני מתכוון. שאלה מאיפה זה בא. אין מציאות, אין כאן שום מציאות, אין כלום, אין, לא, זאת שאלה שבאמת מסקרנת את כל מי שעוסק באפיסטמולוגיה בצורה זו או אחרת היום.
נצמדים לכללים.
איזה כללים? בסדר. אבל כאן באמת הוא מזמין אותנו לעשות מאמץ ולהסתכל איך הוא אמר, מצד על הפעולה, אחדות מצד שהיא מינה בורא למעשה, שהוא הפועל והוא אחד. מה זה האחד הזה? לא יודעים, אבל אנחנו הדבקנו לו את התואר אחד. למה? כי התורה אמרה, השם אחד. זה עניין כמותי? אומר המהר"ל, מה פתאום? זה לא עניין כמותי. אז הוא אחד, ואני לא יודע מה זה האחדות הזאת. ובכל זאת אני מוזמן להגיע לאחדות. ואני לא יודע מה זה אחדות. אומר מניטו דרך המידות. אל תחפש לי משהו דמיוני כזה שאתה לא מבין אותו, אלא יש משהו מעשי ביותר, יש מידות ויש סתירה בין המידות וזה אתה יכול להבין, ובסוף אתה צריך למצוא את נקודת האיזון. זה נקרא האחדות. האחדות הזאת היא נקודת האיזון. בוודאי שמבחינה מהותית אונתולוגית היא לא האחדות של הבורא. אבל זה האחדות השייכת לעולם הזה. וזה מה שמאפשר להפוך את העולם הזה לעולם הבא. בזה אני דומה לו. והטעות היא לבוא ולהגיד, אם אני דומה לו, אני כמותו. זה כבר שיגעון. שיגעון יהודי בדרך כלל. בסדר?
סליחה,
אם
הבנתי נכון, אתה אמרת שאחדות
היא
מידה זה רק איזון המידות.
זה הביטוי של האחדות. דין זה דין וחסד זה חסד. אני לא מבטל את הדין ואת החסד. אלא אני מצאתי...
אבל איזון אתה נותן משקל,
כן, בטח.
פחות לזה, אז זה לא אחדות.
זה נקרא אחדות. זה נקרא אחדות. לא רק זה, זה לא חייב להיות משהו בו זמני. כשדוד המלך הידן, הוא קודם כל הידן לפי... הדין, ואז לפנים משורת הדין. זה נקרא אחדות. אבל יש נקודה שאני צריך להגיע אליה. זה אותה נקודת האיזון, זה בדיוק הנקודה האחדותית. אני גיליתי במציאות, במקרה הקונקרטי שעומד לפני כרגע, את האיזון הנכון. זה לא משהו מיסטי שפתאום מבטל את הדין ומבטל את החסד ומשהו אחר מופיע. יש דין ויש חסד. אני לא יכול לבטל, זה אמיתי, זה אלוקי. אבל צריך למצוא את הנקודה הזאת האחדותית. זה לא שהעולם הזה הוא לא ה' יותר, לפי ה... דימוי של המהר"ל כאן. הוא, הסמל שלו זה האות אה, זה נשאר. כן? טוב. אז אומר כאן, העולם הוא האחר של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אחד, והאחר שלו בתחילת דרכו הוא ההפך הגמור של הבורא, ולכן יש בו ממד של ריבוי, המסומל על ידי המספר 9. עד כאן ההסבר השני, אבל זה עוד לא מספיק. למה? אצל המהר"ל יש תמיד, יש תמיד לפחות שלושה הסברים. למה? כי זה האיזון. זה בדיוק זה. כן? אז הוא אומר כאן, המהר"ל מוסיף הסבר עמוק מאוד על הבנת הפעולה האלוקית, באומרו שיש לה שתי פנים, מצד הבורא ומצד הנברא. מצד הבורא הכל אחדות גמורה, בראשית ברא הכל נברא בבת אחת. במציאות שלנו העולם הוא לא רק אוסף של פרטים, אלא הפעולה עצמה, עצם אקט הבריאה, מתפרט לאמירות, לפרטים, לחלקים. טוב, תגידו לי אם זה כתוב במהר"ל. אז זה מה שמניטו רוצה להבין מתוך דברי המהר"ל עצמו. הרי כל זה התחיל מעשרה מאמרות נברא העולם, כן? למה צריך עשרה? אז הוא אומר כאן, שימו לב, יש שתי הסתכלויות שונות לחלוטין, ולפי זה צריך לסווג גם כן את כל המדרשים שיש לנו סביב הפסוקים של מעשה בראשית. כשחז"ל באים ואומרים בראשית ברא הכל נברא בבת אחת, העולם הבא והעולם הזה, זה מצידו. אין זמן, אין כלום, הכל נברא, זהו, גמרנו. עד לעתיד לבוא, הכל, זה נגמר. מבחינתנו זה פרויקט, מבחינתנו, מצידנו. מצידו, הכל צפוי. זה לא רק שהכל צפוי, זהו, זה נגמר. זה לא שייך, הממד הזמן לא שייך. זה לא שזה נצחי, כי אומרים נצחי זה עדיין בממד הזמן, לא, זה מעבר לזה. טוב, איך אפשר בכלל להבין את הדבר הזה ולדמיין לעצמנו? לא יכולים, מסכים. אבל זה מה שצריך לדעת. זה עניין של ידיעה. הכל נברא בבת אחת, בראשית ברא, אפילו לפני האמירה בראשית ברא, כן? זהו. יש בריאה? יש בריאה. מצידנו זה מתפרט לכך וכך שלבים. איך זה בא לידי ביטוי? האמירות השונות בפסוקים של מעשה בראשית. ויומר, 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 ויומר. תשע אמירות כאלה. זאת אומרת, בראשית ברא זה כותרת. ברגע שנאמר את השמיים ואת הארץ, זהו, זה הכל. והעת של חז"ל, לפי ההסבר של חז"ל, זה כל מה שכלול בשמיים ובארץ. אז מה אתה צריך את כל הפסוקים אחרי זה? ביום הראשון ככה, ביום זה, זה כבר הכל, נגמר, זה מצידו. איפה מטריל הסיפור מצידנו? בפסוק הבא. באמירה הראשונה, ויאמר אלוהים יהי אור. זה פסוק שלישי, לא? כאן מתחיל מצידנו, לפי ההסבר הזה. הפירוט. איך במציאות, טוב, מה זה מהמציאות? לפי המקובלים זה עולם הבריאה. זה עדיין לא עולם העשייה, אבל זה כבר שייך למציאות. בסדר? והוויכוח, המחלוקת הגדולה בין השיטות השונות אצל המקובלים, זה בדיוק באיזה נקודה נגיד זה לא אלוקות גמורה, אלא זה כבר משהו אחר. אבל לא משנה איפה שמים את הגבול הזה, את הקו, יש את האמירה מצידו, זה הכותרת, ואחר כך למעשה כל הפירוט מצידנו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נתן את הכל. מה מצידנו שמענו? זה ההבדל בין תורת השם ובין תורת משה. בתורת השם יש הכל. בתורת משה יש מה שיש. ולכן המהר"ל מסביר את המשנה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני.
עשר מעט.
כן? קיבל את מה שקיבל. אבל הכל ניתן לו. הוא מסר את הכל, כל מה שקיבל. צריך לעשות את ההבחנות האלה. מה?
הוא לא ממש תובל את הכל,
יש דברים
שהוא לא היה מסוגל לקלוט.
זה מה שאמר על מסביר, בתחילת דרך חיים. לא, שתיים זו שמעתי זה כבר משהו אחר. אבל... מה? הנה, מה משמעת פעם? יש לשאול מה העניין הקבלה הזאת, איך באה התורה מזה לזה במסכת הזאת, מה שלא נמצא בשום מסכת, טוב, הוא רוצה להסביר מה, למה זה קרה פרקה וכולי, כן? ולפי הנראה כי דברי המסכת הזאת דברי מוסר, זה ההסבר הרגיל, ואינם בכלל תורה אשר קיבלו מסיני. ואפילו אם נאמר שהכל קיבל משה מסיני, אפילו מה שהתחדש תלמיד ותיק, מכל מקום, למה באר עניין הקבלה בכאן כאן יותר? זאת אומרת, יש עדיין את השאלה, כן? ואז הוא, אחר כך הוא באמת יסביר את הדברים, זה הסבר די ארוך, אבל מה שה... בסיס, או השאלה של אמר לי, משה קיבל תורה, למה מסיני? מה אכפת לי? משה קיבל תורה. לא הכל זה היה בסיני, חלק זה היה בכלל במואב, לא? בשנות ה-40, אז מה... אז אחר כך הוא יסביר שזה ממדרגה שנקראת סיני. אז אם יש מדרגה, זה עוד אומר שיש מדרגה תחתונה ויש מדרגה עליונה. מהמדרגה הזאת. ולכן אחר כך הוא מסביר לפי זה בדיוק את מה שהזכרתי, הנה, אומר כאן, אומר, אמנם מה שאמר משה קיבל תורה מסיני ולא אמר שקיבל התורה מפי הקדוש ברוך הוא, שזה מה שהיינו מצפים, לא? יש לפרש כי לכך אמר משה קיבל תורה מסיני, כי זה מורה העיקר מעלת הקבלה של משה שהיה הקדוש ברוך הוא מייחד לו מקום והוא הר סיני לתת לו שם תורה ולא היה דבר בקרי וכו' וכו' ואיזה. אבל אפשר לראות את זה גם כן בפשטות על הפסוק שבסוף פרשת בעלותך. בעלותך, אני חושב. לא, זה לא בעלותך, זה נשוא. ובבוא משה אלוהי אל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על אהרון העדות מבין שני הקרובים וידבר אליו. מה שחריג בפסוק הזה זה וישמע את הכל מדבר אליו. מה זה מדבר אליו? אז רש"י אומר במקום, מתדבר כמו מתדבר. אז הכל לא דיבר עם משה, אלא הכל לא פנימי, בין שני הקרובים, ומשה שומע את מה שהוא שומע. זה לא פשוט עד כדי כך, אבל זה מה שרש"י אומר. ולכן יש הבדל תורת השם ותורת משה. כן, כן, טוב, בסדר, אבל זה כבר כתוב בתורה. זה לא המצאה לא של רש"י ולא של המהר"ל, זה פשט המקרא. מדבר זה כמו מתדבר. אז המקובלים על זה מדברים שמידת הדין, מידת החסד מדברת עם מידת הדין וזה, אבל נעזוב את זה. בסדר? זה כבר פירוט של התהליך עצמו. אבל מבחינה מהותית, אתה חושב שמישהו מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר עם? לא. טוב, לא פשוט, זה שווה שיחה לשבועות, לא. טוב, נמשיך. המקובלים מדברים על השתלשלות העולמות מעולם האצילות שהוא כולו רצון, דרך עולם הבריאה, דרך העולם היצירה, עד לעולם העשייה שהוא כולו ריבוי. במעבר מעולם לעולם מופיע הריבוי. יש ארבע עולמות שאין חמישה. אצילות בריאה, יצירה ועשייה, ראשי תיבות הביאה. עולם האצילות הוא אחדות גמורה. בעולם הבריאה מתחיל הריבוי, ומיעוט הריבוי שתיים. זה הסיפור עכשיו של הבית וזה, בסדר? אחר כך מתפשט הריבוי ליוד של עולם היצירה, ולבסוף לעין של עולם העשייה. הביאה, א' 1, ב' 2, י' 10, עין 70. הנה. זה המסגרת הפורמלית שמשמשת את כל המקובלים כדי להסביר את מה שהם רוצים להסביר. אמרתי מסגרת פורמלית, כן? כי ברגע שמדברים על ריבוי, זה ריבוי. אז אומר כאן, המהר"ל משתמש בדוגמת העץ כדי להסביר רעיון זה. בסדר? אומר כאן, דמיון זה האילן שיש לו ענפים הרבה מחולקים והם חלקי האילן. ויש אל האילן עיקר אחד, הוא מקשר ומאחד כל החלקים. מה זה? הגזע. ובחינה זאת, אם מצד, כי הפעולה היא מן הפועל שהוא, הפועל שהוא אחד, לכך יש בפעולה גם כן האחדות. והבחינה האחרת מצד הפעולה, כי הפעולה מצד עצמה, אין בה אחדות רק ריבוי עד שיש כאן יוד. זאת אומרת, אתה רואה פעולה שהיא בפועל נוגעת ומתפרטת להמון דברים, המעמד שאתה צריך לעשות זה לא לראות את הפרטים בלבד, אלא לראות את נקודת האחדות, הנקודה האחדותית שיש בפעולה עצמה. אבל הפעולה כפעולה היא כבר תחת הכותרת של ריבוי. אין מנוס. ולפיכך ראוי שיהיה המספר עשרה, כי לא יושלם המספר רק על ידי עשרה. כמו שהתבהר למעלה עין שם. אז העשרה מבחינה זו זה לא עוד ריבוי או ממד נוסף של ריבוי, להפך. זה תגלה בתוך התשעה את הנקודה האחדותית. ולפיכך נברא העולם בעשרה מאמרות, כמו שראוי אל הפעולה שיהיה בה בחינה מצד הפעולה עצמה ובחינה מצד הפועל. והבחינה מצד עצמה היא הריבוי והם תשע. והבחינה מצד הפועל הוא העשירי שהוא כנגד הפועל. הרי לך כי עשרה מאמרות שנברא בו העולם מורה על שלימות העולם, ואשר העולם מקבל קדושה מן השם יתברך כמו שראוי למספר עשרה. בסדר? אז אומר, אם כן, השימוש במספר 10 במשנה אינו מקרי. הוא בא ללמד אותנו שהעולם שנברא הוא שלם ויש בו קדושה, וקדושה זו גנוזה בתוך מה שנראה לנו כטבע. זה לא כל כך מובן בכתבי המהר"ל, הנקודה הזאת.
דיברת על
עשרה.
מורכבות. עכשיו זה עשרה שלמות.
כן, כן.
זה נראה
מנוגד. כן, כן. יש אצל המהר"ל אפשר למצוא הרבה סתירות. לכאורה. כי הוא מדבר על עניין מסוים, במקום אחד משתמש בדימוי כזה, במקום אחר משתמש בדימוי אחר. זה לא... מה? זה מבלבל, כן. זה המהר"ל. לא, למה אני אומר את זה? מה שמוסיף מניטו כאן, גנוזה בתוך מה שנראה לנו כטבע. השאלה האם המהר"ל מדגיש את הנקודה הזאת של הקדושה הטבעית הקיימת בתוך הטבע, התשובה היא לא. זה לא בולט בכתבי המהר"ל. מי כן חידש את הדבר הזה? זה רב קוק. זה בדיוק מה שמניטו סיפר, כאשר הוא פגש את הרב צבי יהודה, זה הנקודה שהוא חידש לו. הנושא של הקדושה הטבעית, ובעקבות הדבר הזה, מניטו אמר שהוא צריך לקרוא את כל התורה שלו מחדש. כולל כמובן את מה שהוא היה רגיל להסביר על דברי המהר"ל.
ההתנהגות של האדם לא פוגעת בקדושה
שקיימת,
אם הם לא מתנהגים
במוסריות? ההתנהגות של האדם יכולה לעכב את הגילוי של הקדושה, כן.
לעכב?
כן. בסדר. אז הוא אומר כאן, גילוי קדושה זו היא משימת האדם. והשגת הקדושה מאפשרת מעבר ליום השמיני של ימי המעשה. מבחינת האדם, העולם הוא עולם הריבוי המורכב מאין ספור פרטים חלקיים. האדם ניצב מול ערכים רבים, הנראים לו כסותרים זה את זה, ומשימתו היא לאחד אותם, לאחד את כל המציאות על ידי ההלטה למדרגת הקדושה. זו הבחינה שלנו. מבחינת האינסוף ברוך הוא, הכל אחדות. הכל כלול באקט הבריאה עצמו, בראשית כבר כולל הכל העולם הבא ועולם הזה, כי ביה השם צור עולמים. זהו העיקר ההסבר של המהר"ל בנוגע למספר 10. טוב. אז קודם כל הבנו משהו, כן? עד כאן הסברנו במעשרה מאמרות. מה החשיבות של העשרה? למה לא 9 ולא למה 11 ולמה דווקא 10. אז זה לא סוף ההסבר של המהר"ל, עכשיו צריך להסביר את שאר החלקים של המשנה שממנה יצאנו בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להיברות. אז עכשיו אנחנו מבינים, נכון, מצידו, אבל מצידנו, אלא להיפרע מן הרשעים שאין מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וייתן שכר טוב לצדיקים שאין מקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. עכשיו צריך להסביר את החלק השני. כי המשנה עוברת למישור המוסרי. פתאום צדיקים ורשעים, מה זה קשור?
כי הקדושה היא לא בהכרח קשורה לטוב ורע. קדושה היא משהו עצמתי, הוא לא קשור לעניין.
תלוי איך מגדירים את הקדושה, אבל תלוי איך מגדירים כקדושה. החידוש של התורה, לבוא ולהגיד, הקדושה זה המוסר, קודם כל. הקומה הראשונה זה המוסר. אם חסרה הקומה הזאת, אין כלום. זה החידוש של התורה. זה לא קדושה במובן לא ידע מה. אלא קודם כל הדברים פשוטים ביותר. זה לא מושג מופשט, הקדושה. זה מתחיל בהתנהגות המוסרית. זה החידוש של התורה, אין ספק. אגב, המושג קדושה הוא קיים רק בעברית. גם אם המציאו אחר כך כל מיני תרגומים למילה הזאת, אבל אם בודקים את האטימולוגיה של כל התרגומים, תמיד מגלים שיש מוקש. מוקש. אפשר לקחת אותה מהתרגום הלטיני. איך מתרגמים קדושה בלטינית? סנקטוס, סנקטה, כן? טוב. ומזה גזרו שתי מילים בצרפתית, נכון? sacré
et saint.
C'est autre chose ou c'est l'autre chose? אז מה ההבדל? בעברית יש לנו בעיה כי יש לנו רק מילה אחת, זה קדושה.
בצרפתית, סן זה יותר לבן אדם, סקרי זה יותר
לקדושה, הקדושה.
לא, לדברים,
לדברים. מה?
זה הדבר בעצמו, וזה הדבר.
כן, אבל כשאני אומר הדבר הוא סקרי, למה אני מתכוון?
הוא לא שייך לי.
כשאנשים מתכנסים אליו בקדושה, וסן, זה שזה קדוש באמת.
כן, אבל זה בדיוק הפוך. צריך להיות. הרי, למשל, לפני שאני אוכל משהו, הדבר הוא אסור לי. למה? כי הוא קודש שמיים. הברכה למעשה הופכת את הדבר הזה לחולין. כן? נכון? מה עושים הגויים? בדיוק הפוך. עליכם הופך להיות קדוש. זה בדיוק בכיוון ההפוך. לפני זה הוא חולין, ואני מקדיש אותו והופך להיות קדוש.
הם מחיקים את הדבר שלו.
כן. ואז אני אוכל את מה? חלק ממנו, נכון?
אפשר
להגיד
אולי שאם הבנתי שאנחנו בתוך התורה אנחנו רוצים לגלות את הקדושה שהיא קיימת, כן. לומר, הגויים שחושבים שהם מייצרים קדושה.
זה לא שהם מייצרים קדושה, הם בפעולה מיסטית מנסים להגיע לאן שהוא. כי מבחינתם כאן אין שום קדושה.
קדושה היא לא קיימת?
היא לא קיימת, היא לא בעולם הזה. זה גישה הפוכה לחלוטין. לא. הרי הלחם שאני אוכל זה הלחם שעבדתי עליו כל השנה.
הוא קדוש.
הוא לא קדוש.
הוא קודשי.
הוא קודשי שמיים.
אבל
זה אני אומר שהוא קודשי שמיים. הוא שלי למעשה. אני החקלאי, התחלתי מהפעולה של הכנת הקרקע וזריעה עד שבסוף יצא לחם.
אבל הוא לא שייך לי עד שאני
מברך. אבל הוא שייך לי בצורה אובייקטיבית.
שייך לי לא ברכה זה גזל.
זה מעילה, זה לא גזל.
מעילה?
מעילה. הוא שלי. אם מישהו בא לבית שלי ואומר, זה לא שלך, זה קודשי שמיים, אני לא אלך איתו לבית הדין ואגיד לו, אתה גנבת לי את הלחם הזה?
אתה אוכל, אורלה, קורים, לא משנה כרגע.
כן.
זה שלך?
בוודאי שהיא שלי.
רק מפחיש.
אני מפחיש. זה לא ש...
קוראים להשם.
אני מחליט שהביקורים הם להשם. אני האדם מחליט שהביקורים, אני נותן אותם להשם. אבל אני לא יכול לבוא להגיד שהם לא שלי. מישהו נכנס לשדה שלי, כן? וקוצר. בטענה ש... זה לא שלך. גנב או לא גנב? בוודאי שגנב.
כי זה גם לא שלו. זה לא שלי וזה גם לא שלו.
אבל מה, אני הנציג של הקדוש ברוך הוא, אז אני מקבל את הפיצוי ומה אני עושה? זה נשאר אצלי בכיס, לא? הם עושים בדיוק את ההפך. כן, יש בעיה באנגלית כי...
לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, זה מאוד מעניין, לא, לא, זה מאוד מעניין. כי כאשר רצו לתרגם את המושגים האלה של הנצרות הקתולית באנגלית, אז המציאו מילה אחרת, הולינס. זה כדי לפתור חלק מהבעיה, וזה הפרוטסטנטים. לא, 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 חשוב להבין שהם מסתכלים על הדברים בצורה אחרת לחלוטין, במובן הזה, כן?
אבל
מה
שרציתי להגיד, שגם היהודים יש קדושה, כמו מקדש ישראל והזמנים.
כן.
יש את הקדושה. שאנחנו נותנים בחגים, יש את הקדושה של השבת, שזה לא אנחנו, אלא שזה מצד הקדוש ברוך הוא.
לא, עד כדי כך פשוט. פרשה של שבוע שעבר, אלה מועדי השם, מה...
תקראו אותם.
כן, תם, והנה ששת ימים תעבוד וזה השבת. אז זה לא עד כדי כך פשוט כל הסיפור הזה.
אוקיי, לא פשוט, אבל גם לא פשוט ש...
נכון, גם בכיוון השני אני מסכים. אני מסכים. זה דורש עיון בפני עצמו. אין שום ספק בדבר הזה, כן?
אני
חושב מועדכים סנאי
נפשי.
מי
שהיום רצנאי נפשי, המועדים שלכם, את החגים
שלכם. לא, אני אומר, זה נראה פשוט ביותר, זה לא עד כדי כך פשוט לסדר את כל הדברים
האלה. קדושת הארץ, הארץ נקדשה רק אחרי שיהושע כבש אותה.
זה אומר שיש לנו שותפות בדבר הזה, כן? יש לה, יש לה בכוח ובפועל. נכון, נכון, נכון. אותו דבר אגב לגבי השבת, זה אותו סיפור, כן? שהיא קיימת, זה נכון, אבל אם לא ששת ימים תעבוד, אז אתה לא תגלה את הממד הזה של הקדושה של השבת, שהיא טבעית כביכול, כן? אבל כשמדברים על הקדושה, אז לכן יש כאן הסתכלות מסוימת על העולם. אני עבדתי כל השנה, הלחם שלי מונח כרגע לפניי, ואני מחליט שהוא קודשי שמיים. והתפקיד של הברכה לבוא ולהגיד, לפני הברכה ככה אני מתייחס אליו, אחרי הברכה אני יכול ליהנות מהעמל שלי למעשה. בא הגוי הנוצרי הקתולי ובא ואומר בדיוק אותו דבר, הדבר ההפוך. אין כאן שום קדושה חבויה, שום כלום. אם אני מחפש קדושה, זה לא שייך בכלל לעולם הזה, אלא אני צריך איזשהו ממד מיסטי, שדרך איזושהי אמירה, אני הופך את זה לקדוש במובן, במובן שלהם, כן? ואז כשאני אוכל למעשה את הדבר הזה, אני הופך להיות חלק מ... לא, מה זה קדוש מבחינתם? זה הגוף של, כן? חוץ מזה שקניבלי לחלוטין, אני אוכל אותו, אבל נעזוב את התיאור הפלסטי הזה כרגע. כן, והיין זה בכלל, זה אדם שלו, בסדר, נעזוב. נעזוב, זה קניבליזם, כן? אבל יש כאן תפיסה שונה לחלוטין. ייאוש טוטלי מהיכולת של האדם לגלות בעולם הזה איזושהי קדושה. זה לא שייך. בסדר? אז אבל הממד המוסרי עכשיו הוא חשוב ביותר כאן. זה גם אומר שכל הנצרות בנויה על העיקרון הזה שאין שום אפשרות לבנות חברה מוסרית בעולם הזה. ולכן הפתגם הידוע, תנו לקיסר מה ששייך לקיסר ותנו לאלוהים מה ששייך לאלוהים. ייאוש טוטלי. כן, כן, לא, לא, לא צריך. אי אפשר, אי אפשר. כל פעם שאנחנו ננסה לעשות משהו, נביא כישלון עוד יותר גדול ממה שהיה לפני זה. אז פרישות. זאת הדרך היחידה. זה לא, אגב, רק התפיסה של העולם הנוצרי, גם במזרח זה אותו דבר. ברוב הדתות של המזרח, הכהן, צריך לחיות חיי פרישות, אסור לו להוליד ילדים.
לא באסלאם.
אסלאם זה תפיסה אחרת.
הוא מוליד הרבה.
מי?
המוסלמים.
הוא מוליד את מה שאללה נותן לו להוליד.
כמה נשים?
הוא לא מחליט שום דבר, הוא כולו תחת הגזרה האלוקית. ואין לו שום אפשרות, לפחות באסלאם הסוני, לשנות את הגזרה הזאת. הוא בסך הכל צריך להוציא אותה אל הפועל. טוב, אז אומר כאן, בהמשך הפרק מתייחס המהר"ל לחלקה השני של המשנה, ולקשר בין העובדה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, ובין העונש המגיע לרשעים בגלל זה. העולם הזה הוא בעל ערך בפני עצמו משום שיש בו קדושה ייחודית. לכן מן הדין להיפרע מן הרשעים שבמעשיהם כפרו בערך העולם. זה כבר לקחת את הדברים במישור אחר לחלוטין. זה לא שהם עשו משהו שהוסיף איזשהו קלקול, או משהו שהוסיף איזשהו אי סדר, או נו 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 לא יפה. אלא פשוט כופרים בערך שיש לעולם הזה. כאילו, לא אכפת לי מהעולם הזה, נו, מה בסך הכל יכול להיות? כן? העונש מגיע להם בצדק. זוהי ההבנה הראשונית של דברי המהר"ל, אולם נוסח דברם דורש עיון מעמיק יותר. מה אומר המהר"ל? ומה שאמר אלה להיפרע מן הרשעים, כבר ביארנו כי אין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות כדי להיפרע מן הרשעים וכו'. שאין סברה לומר כלל שבשביל זה נברא בעשרה מאמרות כדי להיפרע מן הרשעים, אלא שאמרנו שמזה נלמוד, כיוון שנברא בעשרה מאמרות, והיה אפשר שיהיה נברא במאמר אחד, רק שלא היה לעולם כל כך מדרגה עליונה קדושה. ואם כן, כאשר נברא בעשרה מאמרות, מזה תלמד שהשם יתברך נברא מן הרשעים ביותר, כאשר מחריבים העולם שנברא בעשרה מאמרות, ונותן שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות. טוב, זה נראה חזרה מי יודע כמה כבר של המהר"ל על מה שהוא הסביר, אבל יש כאן כמה דיוקים במה ש... מה שמניטור רוצה להסביר כאן. מדוע מדגיש המהר"ל שנפרע מן הרשעים ביותר? שנפרע מן הרשעים. למה המשנה הוסיפה את ההדגשה הזאת?
יש כן? יותר מדי אולי.
לא. רשעים. הרי מה כתוב מה כתוב במשנה? אלא להיפרע מן הרשעים.
הוא
הוסיף את הביותר. אפשר לבוא ולהגיד, טוב, הייתה לו גרסה אחרת. אמרנו, לא צריך, כי יש משהו עמוק מאוד בהוספה הזאת. כן? אז אומר, כדי להבין נקודה זו, נעיין בנאמר בתלמוד ירושלמי במסכת מכות פרק ב' הלכה ו', הסוגיה דנה בעונש המגיע לחוטא. וזאת כאן סוגיה מאוד 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 חשובה. ולא עד כדי כך פשוטה. שאלו לחוכמה, חוטא, מהו עונשו? אמרה להם, חטאים, תרדוף רעה. שאלו לנבואה, חוטא, מהו עונשו? אמרה להם, הנפש החוטאת, היא תמות. שאלו לתורה, חוטא, מהו עונשו? אמרה להם, יביא אשם ויתכפר. שאלו להקדוש ברוך הוא, חוטא מהו עונשו? אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר. היינו דכתיב, טוב וישר השם על כל יורה חטאים בדרך, יורה לחטאים לעשות, לחוטאים למעשה לעשות תשובה. ויש כאן המון 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 שאלות. השאלה הטריוויאלית ביותר היא,
איך זה שהקדוש ברוך הוא
אומר
משהו שונה מהתורה?
בדיוק. יש עמדת התורה ויש עמדת הקדוש ברוך הוא?
כנראה שכן. כי אם אמרנו שמשה רק הבין מה שהוא יכול להבין, אז יש הבדל.
משום שהוא הטביע את התשובה עוד לפני הבריאה, עוד לפני התורה ולפני הכל.
מנעין לך?
כך לימדו אותי.
לא יודע?
אני לא יודעת משל עצמי שום דבר.
לא יודע.
יש אמונה
רחמנית. והתורה לא?
לא.
איך הפתגם? קדוש ברוך הוא, קודשא בריך הוא.
שכינתא.
לא. תורתו.
אמת.
לא. חד הוא. ככה אומרים בשם הזוהר, זה לא כתוב בזוהר.
הקדוש ברוך
הוא מכיר את הבריות,
מה שאנחנו רואים, רק את החוץ של הבריות.
לא, לא, לא.
אנחנו דנים אותם
לפי
המעשים.
יש פה דעה שאומר הקדוש ברוך הוא, יש פה דעה שאומר את התורה.
חוץ מזה,
אותם קשורים.
כן, והחוכמה, לא רק זה, הנבואה, והנבואה היא לא אלוקית. אתם רואים שכאן ברגע שמתחילים לחשוב על מה שכתוב כאן, זה... נכון? נכון, אבל זה מה שיחזקאל אמר.
הנפש.
כן. טוב, אז אנחנו נתחיל. שאלו לחוכמה, חוטא מהו עונשו. תשובת החוכמה פשוטה להבנה. לכל מעשה, לכל פעולה, יש תוצאה ניכרת בעולם. החטא מביא לאי סדר נוסף, לקלקול נוסף, לפגיעה בערכים המוסריים, והתוצאה היא אימצות רעה נוספת בעולם. מבחינה שכלית לוגית, אפשר להבין בנקל שמגיע לחוטא עונש על כך, משום שבגללו נמצאה רעה נוספת שלא הייתה מחויבת המציאות בשום צורה בעולם. החטא והעונש, הסיבה והתוצאה. מין מערכת מכנית הפועלת באופן אוטומטי, אולם באופן מתקבל על הדת, חטאים תרדף רעה והצדיקים ישלם טוב. טוב, זה התפקיד של החוכמה. זה השופט שלא שומע את זה, רק כבר פתח את הספר, קרא את הסעיף הזה, אמר זהו, נגמר. הבא בתור.
אבל אם זה היה לפי החוכמה, אז אדם היה נענש במקום.
בסדר,
אז... לא צריך לתת לו אורכה ופסק זמן...
טוב, אז כנראה שזה לא לפי החוכמה. כי החוכמה צריכה לפעול בצורה כזאת. טוב. שאלו לנבואה, חותם ההוא עונשו. תשובת הנבואה מפתיעה ביותר, משום שהיא דורשת שנפש החוטא עצמו תמות עקב החטא. הנפש החוטאת היא תמות, כן. לפי דרישת הנבואה, התוצאה הישירה של החטא חמורה בהרבה. נוסף על הרעה שהתווספה בעולם, גם נפש החוטא צריכה למות. מדוע? בעולם החוכמה והחוכמה בלבד יש רצף בלתי פוסק של רע הגורם לפורענות וחוזר חלילה. סיבה תוצאה ושוב סיבה ותוצאה עד אין קץ. הכל מתנהל באופן עיוור מכני אוטומטי. החטא מביא לרע והרע מביא לפורענות הפוגעת בכולם וחוזר חלילה. לא כך הם הדברים בעולם הנבואה. הנבואה מבקשת לדון את הנפש ולהבין מהי רצונה. האם היא רוצה את המעשה הטוב או את המעשה הרע? אם רצונה לחטוא, אזי העונש היחיד הבא בחשבון היא המיטה. הנבואה מתייחסת למדרגה שבה הנפש היא באמת נפש ושואלת מה קורה באותה מדרגה. היא אינה מסתפקת בבדיקת המעשים בלבד, כפי שעושה החוכמה, אלא מבקשת לדעת מה קורה ברמת הזהות, מהו רצונו האמיתי של החוטא. לחטאו או שמא חטאו נגרם בגלל הנסיבות. מצד אחד הנבואה אינה מקבלת את העיקרון הרצף האינסופי סיבה תוצאה, והיא מבקשת לשבור רצף זה. הנפש החוטאת היא תמות, היא ולא נפש אחרת. לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. ומן הצד האחר היא מבקשת לדון את הנפש עצמה ולא את מעשיה של אותה נפש. היא מבקשת לדעת מי הוא אותו חוטא, מה הוא רצונו. מפתיע, לא?
אבל אם יש לו רצון, אז זה לא חטא?
מה? מאוד הגיוני, אבל מפתיע. זה נשמע הפך הגבור ממה שאנחנו קוראים, לא? למה היא צריכה למות? היא צריכה להפסיק את הדבר הזה.
זה מידת הדין.
לא, זה הנבואה. אנחנו הולכים לכת קטסטרופה, איך אני יכול לעצור את הגלגל? לשבור את הגלגל. אז זה נשמע אכזרי במבט ראשון.
לא ישן עולם.
אבל זה ימנע את האסון הבא, לא?
הנפש
האדם, הנפש האדם, חדש,
לא מבינה בדיוק מה זה נפש, מה זה נשמה, מה זה, אבל
כשאדם
בא לעולם עם הנפש שלו, הוא לא בא במטרה לעשות...
לא משנה, קרה מה שקרה,
קרה מה שקרה, הוא חטא. לא, הוא אומר שמה, שמה היא מתכוונת, מה היא רוצה.
נו, זה הבירור שצריך לעשות.
אבל היא לא, הנסיבות הביאו אותה, לא?
למה הנסיבות? למה הנסיבות? אם זה עניין נסיבתי, אז נתייחס בהתאם, אבל אם מתברר שלא.
אבל יכול להיות שנפש באה לעולם כדי לחתור, שהמטרה שלה לחתור?
אני לא יודע.
אבל זה מה שואלים שם, אז הם שואלים...
מה עם פרעה מלך מצרים? מה עם פרעה מלך מצרים?
לא יודע, אני איזה שלא באה לעולם כדי אולי יורד לו התפקיד הזה להיות רשע מרושע, אני יודעת. הנפש, נפש היא באה טהורה, היא באה מ...
לא, זה נשמה, זה נשמה את מדברת. הנפש זה הנפש שפועלת. אז אם היא מתחילה לפעול, וזה כדור שלג, איך אני עוצר את זה? זה אחרי הבירור שאם באמת זה כל כוונתה. רשע מרושע. אם זה היה במזיד, אם זה היה בשוגר, וכל הבירורים הנדרשים כדי להגיע להחלטה, אבל אם אני הגעתי להחלטה שזהו, זה זה, אתה רוצה למנוע את הקלקול הבא? טוב, זה לא נשמע אומני במיוחד היום, כן? אבל אתה יודע טוב מאוד שזה עדיף מאשר להגיד דברים שנשמעים מאוד מאוד מוסריים, אבל הם מפלצתיים לחלוטין. אתה תקריב את החייל שלך כדי לא... זה בדיוק זה, זה בדיוק זה.
אבל יש שאלה אחרת אם אנחנו נוגעים פה בנפש. הקדוש ברוך הוא נטע חלק אלוק הממועל באדם, שזה הנשמה. אז מה הנפש היא התפצלות והנשמה?
לא, הנפש זה החיבור של הגוף והנשמה.
אז נוצר משהו חדש.
כן, זה נקרא נפש.
שזה הרצון של האדם.
לא, זה הנפש, זה נקרא נפש.
זה הרצון שלו, הנפש אם כך זה הרצון שלו.
הנפש זה הנפש.
זה גם המעשים, זה
הכל ביחד. טוב, נמשיך בשבוע הבא. אנחנו בשיא המתח, יצאנו להפסקת פרסומת, חוזרים בעוד 7 ימים.
הרי
זה הגדרות,
כל אחד
מתן את הנפש
בצורה אחרת. נשמה טהורה היא, זה בטוח, זה כתוב.
היא גם לא נפגעת.
זה נפגעת, אבל הנפש שלנו, הנפש, והנשמה חוזרת. מתפרקת שוב. יש גוף, יש נשמה שנכנסה לגוף, זה נקרא נפש. נפש.